צהריים טובים לכולם. הזמן קצר והמלאכה מרובה. אנחנו נמצאים באמצע פרק י"ח בביאור מידת החסידות. הרמח"ל בפרק הזה מבאר לנו, קראנו את זה בזריזות בתחילת השיעור שעבר, תכף נחזור על זה קצת יותר, שבמידת החסידות בעצם אנחנו עולים שלב בסוג עבודת השם שלנו. אם עד עכשיו עיקר עבודת השם הייתה מבוססת על היראה, מעבודת החסידות אנחנו מתחילים לעבוד את השם מאהבה. עבודת השם מאהבה, והרמח"ל בעיקר מביא את הדוגמה של אהבת בן להוריו. כמו שבן אוהב את ההורים שלו ורוצה לכבד אותם, כך החסיד מפתח בקרבו אהבה כלפי בורא עולם ורוצה לעבוד אותו מתוך אהבה. לעומת הצדיקות וכמובן גם הפרישות ואפילו הטהרה, זה עדיין שייך לתחום היראה, שזאת יותר עבודת עבד. הצדיק מתייחס לריבונו של עולם כעבד ביחס לאדון, לעומת החסיד שכבר משתנה המבט, זה לא במקום, זה לא מוותר, עוד מעט אנחנו נראה איזה קומה שבאה על גבי הקומה הקודמת, אבל מתפתחת פה מערכת יחסים חדשה בין אדם לבוראו, שבעיקרה מבוססת על אהבה, כמו מערכת יחסים של בן כלפי הוריו. כמובן שהמערכת יחסים הזאת הרבה יותר פנימית, יש בה לעומת עבד שהוא קנוי לאדון שלו, ומערכת היחסים בנויה על מרות, שהעבד צריך לציית ולשמוע לאדונו, אין לו ברירה, הוא חי ממנו, הוא מתפרנס ממנו, הוא תלוי בו, אז הוא מקיים את זה, וזה גם נכון ביחס אלינו לבורא עולם. אנחנו לא בראינו את עצמנו, לא עשינו, אנחנו תלויים לגמרי בו, ויש יחס של עבד, אבל זאת לא מערכת היחסים היחידה, ובוודאי לא השלמה, כאשר עכשיו אנחנו נכנסים למקום הרבה יותר פנימי, שנוצרת אהבה. אהבה, כלומר, יש קשר, יש יחס פנימי. בין להוריו, עוד מעט אנחנו נדבר על זה היום הרבה, יש קשר, כמעט הייתי אומר, קשר דם, קשר מהות, יש משהו משותף שנמצא בין הבן לבין ההורה. כל קשר של אהבה, גם יש הרבה צורות של אהבה, אולי קצת ניגע בזה היום, אבל ודאי קשר של בן ואב, בנוי על זה שיש נקודת זהות של אחדות בין שני האוהבים, גם בין להוריו וגם בין איש לאשתו וגם בין חברים ובין אדם לעמו, תמיד ישנה נקודת אחדות, נקודת זהות, שעל אותה האחדות נע הציר של ה תנועות האהבה מאחד לשני, כמובן יכול להיות יותר רחב, יותר צר, יותר עמוק, אבל זה המרחב שבו מתרחשת האהבה. כאשר כל אדם מישראל, הבסיס שלו, הבסיס של תכונה, של מידת החסידות, שכאשר עברנו את הצדיק ואת הפרישות ואת הטהרה, מתחילה להתנוצץ בנו הנשמה שהיא חלק אלוקה ממעל שבנו. מתחיל להופיע החלק המשותף, האחדותי שבינינו לבין בורא עולם. הוא תמיד קיים, אבל עכשיו אנחנו יכולים להתחיל להתוודע אליו. עכשיו הוא הופך להיות במודע שלנו. הוא תמיד נמצא שם. גם אדם שלא יודע, גם אדם שאפילו לא צדיק, תמיד קיים, הוא נברא מבורא עולם. אבל כאשר אדם כבר שומר על תורה ומצוות, ועבר את השלב של העירה, וגם כבר לא נמשך אחרי התאוות ואחרי החומר, והוא גם מחפש את נקודת הפנימיות שבכל דבר בטהרה, מתחיל להתנוצץ בתוכו, הוא מגלה מתוכו עומקים, קולות פנימיים, של הנשמה שהיא חלק אלוקה ממעל, והוא מתחיל לחוש את נקודת האחדות שבינו לבין בורא עולם. על הציר הזה מתחילה להתפתח מערכת יחסים של אהבה, כאשר כל קיום התורה ומצוות שנובעים מתוך המקום הזה, זה פיתוחים של אותה אהבה. כמעט הייתי אומר, כל מצווה זה מכתב אהבה בין בורא עולם אלינו, כל קיום מצווה זה תשובה, זה הסכמה לחיזור שהקדוש ברוך הוא מחזר אחרינו, והמצוות בעצם באות להרחיב, להעצים את אותה תנועת אהבה שקיימת בתוכנו. כאשר דיברנו בשיעור הקודם, בסוף השיעור הקודם, וזה אני רק מזכיר איפה שעמדנו, שלאהבה הזאת יש לה שני צדדים, כמו בין כל שני אוהבים. יש מי שאוהב את השני בשביל להגביר את תחושת האהבה שקיימת אצלו, הוא באמת אוהב את השני, הוא באמת מזהה אחדות, אבל הוא רוצה להעצים את התחושה של האחדות עם, עם השני, עם הזולת, אז הוא מגביר את הקשר שלו אל הנאהב, כדי שהוא יחוש יותר אהבה. זה חסיד תחתון, זה המדרגה הבסיסית של החסידות. המדרגה העליונה של החסידות, שראינו בפעם הקודמת, שהיא מגיעה אפילו עוד אחרי הקדושה, זה שאני עושה את אותו הדבר, אבל בשביל הנאהב, בכלל לא בשבילי. לא חשוב לי מה אני מרוויח מזה, מה אני מקבל. לא חשוב לי אפילו תחושת האהבה שלי, אני עושה רק בשבילו. זה נקרא לעשות נחת רוח ליוצרו, כדי שהוא יוכל להשרות את רוחו פה, ויהיה לו נחת רוח מהדבר הזה. תמיד זה מורכב משניהם ביחד. השאלה תמיד איזה מינון, מה יותר עיקרי. גם בכל שני אוהבים תמיד יש את שני המינונים, כי אם אין באמת את האכפתיות מהשני, אז אף פעם זה לא אהבה, ואם יש רק את האכפתיות מהשני, אז אתה כנראה שכחת לגמרי מעצמך. השאלה, מה המינון שבין שתי המדרגות? המדרגת החסידות שאיתה אנחנו מתחילים, זה שהאדם חשוב לו אותו קשר אהבה, חשוב לו הזולת, אבל הוא רוצה להתחבר אליו, תודה רבה. אבל הוא רוצה להתחבר, להעצים את תחושת האחדות שיש לו עם אותו נושא שהוא אוהב. החסידות העליונה זה כשהדגש והעיקר הוא ריבונו של עולם. פחות חשוב לי עצמי, פחות חשוב לי מה אני מקבל מזה. הרבה יותר חשוב לי זה שהוא יוכל לבטא את אהבתו אלינו, מה שחשוב לו. אז זה פחות או יותר הנושא שאנחנו עסוקים בו והנקודה שעצרנו בפעם הקודמת. טוב, לפני שנקרא את דברי הרמח"ל, נוסיף עוד נושא אחד בדבר הזה. בעצם יש לשאול כאן שאלה יסודית. למה הרמח"ל מזכיר לנו שאהבת השם ועבודת השם מתוך אהבה, זאת מדרגה של החסידות, שהוא לא דיבר עליה עד עכשיו כשעסקנו בצדיק. והרי לאהוב את השם התברך, זה מידת, זה נקרא לזה כך, זה לפני משורת הדין, זה, מה זה?
זה כתוב שצריך לאהוב את השם.
מה זה כתוב? זה במניין המצוות או לא במניין המצוות? מצווה מהתורה. איך אפשר להיות צדיק בלי לאהוב את השם? מה זה להגיד שרק חסיד צריך לאהוב את השם? אין דבר כזה. אנחנו אומרים את זה כל בוקר בתפילה, בקריאת שמע, פעמיים, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. יותר מזה, הרמב״ם בספר המצוות, ממש בהתחלה, מצווה ג' פוסק הרמב״ם, מצוות תעשה מהתורה לאהוב את השם. ילד בן בר מצווה, עוד לא חסיד. לא כוונה הוא חסיד באיזה חסידות. ילד בר מצווה, שעכשיו היה לו בר מצווה, הוא מצווה לקיים מצוות ואהבת את השם אלוקיך. לא צריך להיות איזה מדרגה בשביל זה. אז מה אומר לנו כאן הרמח"ל? תדע לך, מאוד חשוב לעבוד את השם מתוך אהבה, וזה רק אם עברת את כל המדרגות שדיברנו עד עכשיו. זכור, זו מצווה פשוטה, כל יהודי. נקרא לכם את לשון הרמב״ם בספר המצוות, מצווה ג'. מצווה, אומר, זה לשונו, שציוונו לאהבו יתעלה. וזה אומר הרמב״ם, ואיך אפשר להשיג אהבת השם? יש תרשים מאוד פשוט לכל אדם. וזה שנתבונן ונשכיל מצוותיו ופעולותיו עד שנשיגהו, ונתענג בהשגתו בתכלית התענוג. וזאת היא אהבה המחויבת. ולשון הספרי, לפי שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך, איני יודע כיצד אוהב את המקום, איך אוהבים את השם? תלמוד לומר, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, שמתוך כך מכיר את מי שאמר והיה עולם. הנה בערו לך כהסתכלות, כי בהסתכלות תתאמת לך השגה, ויגיע התענוג ותבוא אהבה בהכרח. אומר הרמב״ם, מי שמתבונן באהבה שהקדוש ברוך הוא מקיף אותנו בכל המציאות, גם בעולם, איזה עולם מופלא הוא ברא, מלא חוכמה, מלא סדר, כל דבר שאדם צריך כבר מוכן לו בעולם, נברא קצת עמל, אבל מיד אתה מגיע, אתה יכול לחיות חיים טובים. כל התורה והמצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, זה כדי להיטיב לנו. אז אם אדם מסתכל על כל זה, גם על התורה וגם על המצוות, לא בעיניים משוחדות, מיד מתעורר אצלו אהבה, כמים הפנים לפנים, אם השם משדר אלינו כזאת אהבה עצומה, נתן לי משפחה, נתן לי הורים, נתן לי חברים, נתן לי עם, נתן לי ארץ, נתן לי רפואה, כל כך הרבה דברים, ונותן לי תורה שהיא מקדמת ומוציאה לפועל את כל מה שנמצא בתוך נשמותינו, לא יכול שלא תתעורר בו אהבה. אומר הרמב״ם, זאת מצוות עשה מהתורה, שכל ילד בר מצווה יכול להגיע אליה. אז מה מייחד את עבודת החסידות, שהיא עבודת אהבה כל כך גדולה? הרי זה בכלל תרי"ג המצוות, אי אפשר להיות צדיק בלי לאהוב את השם. יותר מזה, כתוב הגמרא במסכת ברכות בתחילת פרק שהיא משנה מפורסמת, כולם מכירים אותה. המשנה אומרת גם מה המשמעות המלאה של המצווה לאהוב את השם, והגמרא דורשת שם כל מילה בפסוק שהזכרנו, מה זה ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אומרת הגמרא והמשנה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך בשתי יצריך, לאהוב את השם גם ביצר טוב וגם ביצר רע, כלומר להשתמש גם עם היצר הרע, נטיות של היצר הרע, לעבודת השם. לא ביטלת את יצר הרע, עוד לא ליבי חלל בקרבי, אתה משתמש עם זה לעבודת השם. בכל נפשך, אפילו נוטל נפשך, גם אם זה צריך, לפעמים מצוות קידוש השם, אומרים לך תעבוד עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, צריך למסור את הנפש, זה חובה על כל יהודי, זה לא מדרגת חסידות. ובכל מאודיך, שתי פירושים אומרת המשנה, פירוש אחד בכל ממונך, אם אדם צריך להפסיד את ממונו כדי לא לעבור על דברי תורה, או בכל מידה ומידה שהקדוש ברוך הוא מביא לך, הווה מודה לו במאוד מאוד. כלומר, תדע שכל מה שהקדוש ברוך הוא מביא לך, גם אם לך נראה לפעמים בהשקפה הראשונה שזה רע, אתה לא מבין את החשבון הכללי של העולם, וכנראה זה טוב. ומזה לומד את הגמרא שאדם צריך לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, מכיוון שמה שהקדוש ברוך הוא מביא לנו, לפי החשבון האלוקי, זה ודאי הדבר הזה טוב. אז אם זה כך, וזה מה שמצווה לנו במצוות ואהבת לרעך, סליחה, ואהבת את השם אלוקיך, אז מה מיוחד במידת החסידות? זה כל יהודי מחויב להגיע לדבר הזה. אלא, ופה נמצא ההבדל הגדול של הדברים. מידת האהבה שראינו שהיא מצווה מהתורה שכל יהודי מחויב בה, היא באה להשלים לנו את מצוות האמונה. כלומר, אנחנו מאמינים בריבונו של עולם, שאנחנו חיים ממנו, לא אנחנו בראינו את עצמנו, לא בראינו את העולם, אנחנו בתוך עולם נפלא וגדול. האמונה לא מספיק שהיא מאמינה במשהו ריק וחסר משמעות ותוכן, אלא אתה צריך להכיר את מי שאמר וברא את העולם, שהוא לא סתם ברא אותך, הוא ברא אותך כדי להיטיב לך, כדי לאהוב אותך, ברא אותך בעולם מלא ומפואר ומשוכלל. העמקה של מצוות האמונה באה לידי שלמות על ידי מצוות האהבה. האהבה משלימה את האמונה, ומאוד קשורים. אמון ואהבה מאוד מאוד קשור אחד לשני, עוד מעט נדבר על זה קצת. מכיוון שמצוות האהבה משלימה את האמונה, כתב אותה הרמב״ם בתחילת ספר המצוות, אחרי שהרמב״ם כותב שיש מצווה להאמין בהשם יתברך, אומר הרמב״ם, צריך גם ללמוד לפתח את האמונה, שלא תהיה אמונה פרימיטיבית, שרק אתה יודע שיש בורא לעולם, אבל מה הוא רוצה ממך, מה הכיוון, בשביל מה הוא ברא? לא. צריך שהאמונה תהיה מפותחת. תכיר שאותו בורא עולם אוהב אותך, שולח לך כל הזמן גלי אהבה, מכתבי אהבה, עוטף אותך באהבה. אין מצד העולם, אין מצד הנשמה שלך, אין מצד מצוותיה של התורה. אבל זה עוד לא מידת החסידות. מידת החסידות שהציר הזה של אהבה הוא א', בא לידי ביטוי באופן מעשי, לא רק בהכרה שאתה מכיר והשלמת את האמונה, וב' שאתה שותף לזה. מערכת היחסים שבינך לבין בורא עולם מושתתת על הציר של אהבה. מתפתח פה דיאלוג, שיח של אוהבים בינך לבין בורא עולם בכל מערכת קיום התורה ומצוות. זה מדרגה חדשה. לשדרג את כל התרי"ג מצוות שאתה מקיים כמערכת יחסים של אהבה. זה אין אצל הצדיק. אצל הצדיק האהבה היא קיימת אבל היא ברקע. היא חלק ממצוות האמונה. במי אתה מאמין? במי שאוהב אותי. במי שרוצה בטובתי. זה שלמות האמונה. עד כדי כך שאם צריך אני מסיר את הנפש. אם צריך אני נותן את ממוני. אם צריך לעבור עבירה, אז אני יודע שלא. אני משתדל לגייס את כוחותיי, למלא את רצונו, כי אני יודע כמה אוהב אותי. אבל המדרגה של החסידות היא שכל מערכת היחסים בינינו הופכת להיות מערכת של אוהבים, מערכת שהתקשורת בינינו, מה נושא קיום המצוות שלנו? אהבה. בעצם כל מה שהחסיד מקיים מצוות זה בשביל לפתח גודל של אהבה בינו לבין בורא עולם. זה מדרגה חדשה, אין אצל הצדיק. אצל הצדיק זה בדיוק הפוך. כל מערכת היחסים של קיום המצוות היא באה בשביל לפתח את היראה, את היראת שמיים הגדולה. פה זה העולם הזה פרוסדור, העולם הבא זה טרקלין. היום לעשותם, מחר לקבל שכרם. כבר הזכרנו פעם אחת, עיקר העבודה של האדם בעולם הזה זה לא לשכוח את העולם הבא, כל הזמן להיות בתודעה של עולם הבא, אז הוא כל הזמן נמצא בעירה, לא להסיר את הדעת מזה. בחסידות, הזכרנו בתחילת הפרק של החסידות, העולם הזה והעולם הבא מתחילים להתקרב. העולם הבא מאיר כבר לתוך העולם שלנו, והפרוסדור והטרקלין מתחילים להתחבר, ואנחנו יכולים ומצווים להגיע פה למערכת יחסים שאנחנו כבר חשים את הקרבת אלוקים. כמו שאיך דוד המלך אמר, ואני קרבת אלוקים לי טוב, לא בעולם הבא, בעולם הזה. אנחנו מתחילים לחוש את האהבה של הקדוש ברוך הוא מצידו אלינו פה, ולהחזיר לו אהבה מצידנו. זה כבר מדרגה אחרת של חסידות. כמובן, אי אפשר להגיע לאהבה אמיתית רק אחרי עירה. וזה אני רוצה היום לדבר היום קצת על היחס של שני המידות הללו. צריכים לעבור קודם את השלב של עבודת עבד, ואז מגיעים לעבודת בן. כמו שאומר השל"ה הקדוש, סוף אותיות המילה יראה זה תחילת אותיות המילה אהבה. בגלל שהסוף של היראה מביא לנו לאהבה. אי אפשר לדלג לאהבה ישר בלי לעבור קודם כל ביראה, כי הם מאוד מאוד משלימים אחד את השני. אבל קודם כל שנבין, אלו שתי התחומים שיש לנו. יש אהבה שקיימת אצל כל אדם, אצל כל צדיק, שזה שלמות האמונה, איך האמונה שלנו היא מבוררת, היא מלאה, במי אני מאמין? במי שאוהב אותי, במי שאוהב את כל העולם, במי שרוצה בטובתו, אבל העבודה של החסיד הוא עובד את האהבה, הוא מעצים, הוא מגביר את הווליום של האהבה בכל מערכת היחסים בינו לבין בורא עולם. אז לפני שקצת נעמיק בדבר הזה, בוא נקרא את לשון הרמח"ל, שיכניס אותנו למושגים. הנה שורש החסידות, אנחנו באמצע פרק י"ח, הנה שורש החסידות הוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, במסכת ברכות דף י"ז עמוד א', אשרי אדם שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. והעניין הוא, כי הנה המצוות המוטלות על כל ישראל כבר ידועות הן, וחובתן ידועה עד היכן היא מגעת. אמנם, מי שאוהב את הבורא יתברך שמו אהבה אמיתית, לא ישתדל ויכוון לפתור עצמו במה שכבר מפורסם מן החובה אשר על כל ישראל בכלל, אלא יקרה לו כמו שיקרה בן אוהב אביו. מה קורה אצל בן שאוהב את אבא שלו? כן, כמובן זה לשון זכר, אבל זה גם נקבה, גם לאמא וגם לבת, לאבא. זה רק דוגמה, הוא יגיד את זה בהמשך. אלא יקרה לו כמו שיקרה בן אוהב אביו, שאילו יגלה אביו את דעתו גילוי מעט שהוא חפץ בדבר מן הדברים, כבר ירבה הבן בדבר ההוא ובמעשה ההוא כל מה שיוכל. ואף על פי שלא אמרו אביו אלא פעם אחת ובחצי דיבור, הנה די לאותו הבן להבין היכן דעתו של אביו נוטה לעשות לו גם את אשר לא אמר לו בפירוש, כיוון שיוכל לדון בעצמו שיהיה הדבר ההוא נחת רוח לפניו, ולא ימתין שיצווה יותר בפירוש או שיאמר לו פעם אחרת. והנה דבר זה אנחנו רואים אותו בעינינו, שיוולד בכל עת ובכל שעה בין כל אוהב הרע, בין איש לאשתו, בין אב ובנו, כללו של דבר, בין כל מי שאהבה ביניהם עזה באמת, שלא יאמר לא נצטוויתי יותר, די לי במה שנצטוויתי בפירוש, אלא ממה שנצטווה ידון על דעת המצווה וישתדל לעשות לו מה שיוכל לדון שיהיה לו לנחת. נמשיך עוד צעד כי זה הכל מהלך אחד. והנה כמקרה הזה יקרה למי שאוהב את בוראו גם כן אהבה נמת. זה היה משל, עכשיו נמשל. כי גם הוא מסוג האוהבים, גם זה אותה תנועה של אהבה שקיימת בנפש, ותהיינה לו המצוות אשר ציוויים גלוי ומפורסם לגילוי דעת בלבד, לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה, לדעת שאל העניין ההוא נותר רצונו וחפצו יתברך שמו. ואז לא יאמר די לי במה שאמור בפירוש, או אפתור עצמי במה שמוטל עליי על כל פנים, אלא אדרבה יאמר, כיוון שכבר מצאתי, ראיתי שחפצו יתברך שמו נוטל הזה, יהיה לי לעיניים להרבות בזה העניין, ולהרחיב אותו בכל הצדדים שאוכל לדון שרצונו יתברך חפץ בו. וזהו הנקרא עושה נחת רוח ליוצרו. נמצא כלל החסידות הרחבת קיום כל המצוות בכל הצדדים והתנאים שראוי ושאפשר. והנחה רואה שהחסידות ממין הפרישות, אלא שהפרישות בלווין והחסידות בעשים, ושניהם עניין אחד, שהוא להוסיף על המפורש מה שנוכל לדון לפי המצווה המפורשת שאין אחת רוח לפניו יתברך. זהו גדר החסידות האמיתי, ואתה נברך על הקו הראשי. כלומר, אומר לנו הרמח"ל שמערכת היחסים הזאת שלנו בין בורא עולם היא בנויה על מערכת יחסים של אהבה כמו בין שני אוהבים, בעיקר בין דוגמה של בן לאב. אנחנו עוד לא נמצאים בדרגה של שווים אל הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים, בעל ואישה, זה מי שזוכר, דיברנו על זה, זה נגיע לזה במדרגת הקדושה, זה הקדוש. יש מערכת יחסים בינינו לבין בורא עולם כדוד וראיה, כמו שאנחנו מוצאים בשיר השירים, אנחנו אומרים את זה בלך הדודי, יש מערכת יחסים כזאת בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. בחסידות אנחנו עוד לא נמצאים שם. בחסידות אנחנו נמצאים במערכת יחסים כלפי בורא עולם של בן לאבא ואימא שלו, להורים שלו. זה גם סוג של אהבה, אבל מסוג אחר. עוד מעט ניגע קצת בהבדלים שלהם. אבל כדי שהאהבה הזאת תוכל להתפתח נכון, שכמו שאומר הרמח"ל, שקצת תגלה משהו אבא שלך או אמא שלך רוצים ותדון מזה להוסיף עוד כדרך אוהבים, אומר הרמח"ל, השלב הזה בנוי על כל מה שלמדנו עד עכשיו. וזה אני רוצה טיפה לבאר את העניין הזה. איך האהבה של החסידות היא תלויה בכל היראה שבנינו מקודם אצל מדרגת הצדיק. באמת כדי לאהוב אדם, אני קצת עושה, פותח חלון חדש, אהבה אמיתית בין שני אנשים, וכמובן בין בן להוריו, מבוססת על שתי יסודות, שתי עקרונות מאוד חשובים, באופן הדדי משני הצדדים. עיקרון אחד זה כבוד, ועיקרון שני זה יראה. אהבה צריכה את שתי המרכיבים הללו כדי שהיא תוכל להתפתח בצורה טובה. בואו נסביר את שתי היסודות ולמה הם קשורים ואיך הם מפתחים את האהבה. היסוד הראשון של כל אהבה בנוי על כבוד. כבוד פירושו של דבר שאני רואה משהו טוב בעל ערך אצל הזולת שאני יכול להעריך אותו. אם אין משהו טוב שאני יכול להעריך אז לא מתפתח כבוד. כבוד בנוי על זה שאני מזהה דבר בעל חשיבות, בעל ערך אצל הזולת, שיוצר אצלי תחושה של הערכה, של כבוד, שמעורר את הטוב שאצלי. אם אני רואה טוב אצל הזולת, הטוב, עצם זה שהצלחתי לראות טוב אצל הזולת, יש אצל הזולת הרבה טוב, לא כולם רואים את זה. אם אני ראיתי טוב אצל הזולת, סימן שאצלי התעורר טוב מקביל. אומר המהר"ל בכמה מקומות, אהבה יש בין הדומים. אם יש טוב אצל הזולת שעורר טוב אצלי, מתחיל להתפתח איזשהו קשר של זהות, של אחדות, של רצון לקרבה בין שני הדברים. הרע הוא מפריד, הטוב הוא מחבר. רק אם אתה רואה נקודת טוב אצל השני, אתה יכול לאהוב. ככל שנתמקד יותר בטוב של הזולת, בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין בן להוריו, בין הורים לילדים, ככל שנתבונן יותר בטוב של השני, נעמיק אותו, נראה אותו יותר, כך באופן טבעי, כמיים לפנים לפנים, יתעורר גם בנו הרצון להיטיב. הרצון של הטוב להתחבר אל הטוב הולך וגובר. במאמר מוסגר, על ידי התמקדות בטוב אפשר לאהוב כמעט כל בן אדם, כי אהבה היא נושא בחירי, היא לא נושא שנופל מלשמיים. אנשים חושבים שלאהוב מישהו זה אני אוהב אותו, אני לא אוהב אותו, ככה אני מרגיש, ככה אני לא מרגישה. זה לא. אהבה רובה הגדול, אני לא אומר ב-100%, אבל רובה הגדול של אהבה זה משהו בחירי. אני בוחר לאהוב, כי אני בוחר להתמקד בטוב של הזולת. ככל שאני מתמקד בזה יותר ומעמיק בזה יותר, בלי פחד, לרוב הפחד עוצר אותנו מלעשות את זה, אבל אם אני לא מפחד ומתבונן עוד ועוד בטוב, באופן טבעי יש לי הערכה, יש לי כבוד, סימפתיה, ויש לי גם רצון להיפתח ולאהוב את הזולת. לכן אמר לנו הרמב״ם שהבסיס בשביל ליצור את אהבת השם באמת הוא להתבונן בטוב של השם בבריאה ובתורה. התורה נקראת לקח טוב נתתי לכם. ככל שאדם מתבונן יותר כמה התורה היא טובה, אז מתעורר בו יחס של כבוד, הערכה, רצון אל התורה. ככל שאדם מתבונן כמה עולם הוא טוב, כמה עולם חסד ייבנה, כמה הקדוש ברוך הוא מרעיף עלינו אהבה וטוב בכל דבר בעולם, אז ממילא מתפתחת בו אהבה למי שברא את העולם. רק צריך להתבונן. יש אנשים שעוצמים את העיניים, עסוקים בהרבה דברים, רק לא להתבונן בטוב של העולם. אתה מסתכל על טוב השם, כמה השם הוא טוב בתורה, בעולם, בחיים שנתן לי, בכל כך הרבה דברים. יש אנשים מעדיפים להתמקד ברע, אף על פי שהרע הוא באחוז מאוד קטן, והטוב הרבה יותר גדול, אבל מה הידיעה שמודיעים לנו בחדשות? זה רק את הרע, אז מעדיפים להתמקד ברע. לא משנה שבאותו יום קרו מיליון דברים טובים, זה אף אחד לא יספר לך, כי זה את מי זה מעניין. זה לא... אז מתמקדים ברע, אתה חווה הרגשה רע, אתה מתמקד בטוב, אתה חווה הרגשה טובה. לכן הבסיס הראשון לאהבה זה להתמקד בטוב וליצור אליו כבוד. ככל שזה טוב, בעל ערך, בעל משמעות, נוצרת אליו כבוד. אבל לא מספיק הכבוד בשביל שתיווצר אהבה. אני כרגע מנתח את זה מבחינה דיכוטומית, אבל תמיד בכל כבוד יש יראה ובכל יראה יש כבוד. אני רק בשביל ההסברה אני עושה את זה. צריך רכיב נוסף שיתלווה כדי שתהיה תנועת אהבה בנפש, וזאת היראה. למה היראה כל כך חשובה? כי אם אני פגשתי, ניקח בן אדם לחברו, אחר כך נשליך את זה הלאה. אם אני פגשתי איזושהי נקודה טוב בזולת, ואני חושב שזיהיתי את כל הטוב שקיים בו ברגע הזה, ואני מכיל אותו ויש לי סימפתיה, זהו. לא תיווצר לי בנפש תנועה של אהבה, של רצון לקרבה, להוסיף עוד היכרות עם הטוב הזה, כי מיציתי אותו, הכרתי אותו. רק אם אני מבין שהטוב שפגשתי בזולת הוא קצה הקרחון של הטוב שנמצא בפנים, ויקח לי 120 שנה וגם אז אני לא אגמור להכיר כמה טוב יש בו, כי הוא לא עשה את הטוב שלו, זה טוב אלוקי שיש בו, או בבריאה או בתורה, אז מתפתחת לי תנועה של אהבה לרצות עוד ועוד ועוד לגלות את הטוב שאני כבר מעריך אותו, שכבר יש לי כבוד אליו, שאני רוצה עוד ועוד להתחבר אליו. התנועה של אהבה להימשך אל הדבר זה בגלל שלא מציתי אותו, הוא לא נגמר. יש שם עוד ואני רוצה עוד להכיר, וכל שאני מכיר את הטוב הזה יותר זה מוציא ממני עוד טוב, ואני מרגיש שהמערכת יחסים הזאת היא לא נגמרת, היא ממשיכה. טוב מוליד טוב, ואני מתמקד בטוב מוליד בי עוד טוב, ואני רואה שיש עוד הרבה מה לגלות. אז נוצרת לי משיכה ותנועה של אהבה בנפש להתחבר, להשתייך אל אותו הטוב שבעצם אנחנו רואים. היראה, סליחה, אז לא אמרתי. יראה זה תמיד תכונה של התבטלות כלפי גודל שהוא לא קיים. למה יש יראה בנפש? למה אני חש יראה? כשאני פוגש משהו שהוא גדול, יש הרבה דברים גדולים בעולם, אבל לא חש אליהם התבטלות, יראה. מתי אני חש? כשיש משהו גדול, כשהוא ביחס אליי. כשאני עומד ליד אדם גדול ואני מרגיש שהוא פונה אליי, אז אני מרגיש תחושה של יראה, התבטלות. יש גודל שהוא פונה אליי, אני מרגיש את הקוטן שלי ביחס לגודל שלו, אני חש יראה. רק יש יראה של התבטלות שמשתקת, לא נותנת לי לעשות כלום. יש יראה שהיא מגדילה, היא מעצימה, כי היא נוגעת באותם הנקודות הטובות שיש בי, שמעצימה אותה, מעודדת אותי גם כן לגדול ולצמוח. כאשר יש לי את היראה הזאת ביחס לטוב שקיים אצל הזולת, מתפתחת תכונה של אהבה, כי יש לי כבוד, יש לי הערכה, יש לי התפעלות מהטוב הזה, ואני מזהה שהטוב הזה הוא גדול, אני לא מכיל אותו ברגע הראשון, יש עוד הרבה מה לקלף ולגלות שם. הוא אינסופי הטוב הזה, מכיוון שכל אחד מאיתנו מלא באינסופיות של טוב, וגם אנחנו מלאים באינסופיות, אז אנחנו רוצים להגביר את הקרבה, את הקשר אל אותו אחד. אם הייתי בלי יראה, היה לי רק אהבה, אז זהו, מציתי את מה שהגיליתי. אין יותר. אני לא מגזה שיש פה עוד גודל מעבר למה שקיים עכשיו בזה. לכן, כשיש שתי התכונות הללו של הכבוד והיראה, יש...
תסביר את זה בין אב לבנו, בין אב...
מיד אני אסביר. זה אני רוצה תכף להסביר לאב לבנו, שהתורה ציוותה אותנו במערכת היחסים בין בן לאב על שתי מצוות. כבד את אביך ואת אמך ואת איש ואמו ואביו תיראו. שיש את שתי החובות הללו כלפי ההורים, גם הכבוד וגם היראה, כדי שתיווצר אותה אהבה אמיתית בין בן להורים שלו, שמשם אנחנו צריכים לבוא ללמוד את האהבה כלפי בורא עולם. לזה אני רוצה כבר להגיע. התורה, הנה כבר הולכת אותנו שלב אחד קדימה, התורה מצווה אותנו כדי ליצור יחס נכון, יחס שלם, יחס של קרבה ואהבה בין הורים לבין ילדים להוריהם, בשתי מצוות שמשלימות אחת את השנייה, כבד את אביך ואת אמך, כלומר יחס של כבוד, ויחס של יראה, איש אמו ואביו תיראו. נשאל קודם כל שאלה פשוטה, בשביל מי מצוות כיבוד אב ואם? בשביל ההורים או בשביל הילדים? הילדים. השש אנשים חושבים כיבוד אב ואם זה בשביל האבא. למה? כי כתוב שצריך לכבד אותו, לדאוג למה שהוא צריך. זה נכון. הנושא של המצווה היא לדאוג למה שהאבא. אבל בשביל מי ציוו את זה? בשביל הבן. הבן צריך את הכיבוד אב ואם הרבה יותר מאשר האבא שלא צריך את הכיבוד אב ואם. ולמה? הסיבה מאוד פשוטה. האבא והאימא באופן טבעי אוהבים את הילדים שלהם. למה באופן טבעי הם אוהבים את הילדים שלהם? לא בגלל שהם גידלו אותם וחיתלו אותם וזה, זה מוסיף ומגביר לאהבה. הסיבה שהורים אוהבים את הילדים, כי הם מכירים שהילד הוא חלק ממנו, הוא יצא ממני, אני יצא שלושה שותפים באדם. באופן טבעי ההורים אוהבים את הילדים. הילד לא תמיד מכיר בזה, הוא נולד לתוך מציאות שהיא מובנת מאלה, הוא לא מכיר שהוא חלק מההורים שלו. זה לא כל כך פשוט לו, זה לא מובן. באה התורה לעזור לילדים לחוש את זה שהם חלק מההורים שלהם. אומר, אתה צריך לפתח את שני הרכיבים הללו של הכבוד והיראה, כדי שתמצא בתוכך את האהבה כלפי האבא ואמא. כדי שיהיו לך את שני האלמנטים הללו של הכבוד והיראה, אתה תחוש איך שהטוב שיש בך הוא נובע מההורים שלך, הוא חלק מההורים שלך. לכן אומר הרמח"ל, סליחה, לא, המהר"ל, בתפארת ישראל, פרק מ"א, המצוות כיבוד אב ואם שקיבלנו, באיזה לוח זה נמצא? בלוח הראשון או בלוח השני? בלוח הראשון. אומר הרמח"ל, זה בין מצוות שבין אדם לקונו, למקום. למה? מכיוון שהשלושה שותפים באדם. כמו שבורא עולם הוא ברא אותך, ויש לך גם מצוות אהבה כלפיו, יש לך חיוב אהבה כלפי ההורים שלך כמו בורא עולם. אדם צריך להתייחס להורים שלו כאילו במובן מסוים הם בורא העולם כלפיו. דרך אגב, אני אגיד במאמר מוסגר, אמנם זה לא הנושא, אבל רק שתבינו את עכשיו את ההקשר. הרבה מאוד, זה בדוק גם מחקרית, הרבה מאוד אנשים שיש להם בעיות בקשר עם בורא עולם, כלומר בעיות באמונה, זה נובע מבעיות בקשר בינם לבין ההורים, שמערכת היחסים שם היא לא תקינה, מכיוון שהציר של אדם להיפגש עם בורא עולם עובר דרך ההורים שלו. זה הצינורות שדרכם הוא פוגש כשלושה שותפים באדם, לא רק ברגע יצירה, גם בהמשך החיים, בקשר שלך עם בורא עולם, תמיד זה עובר דרך ההורים. אם מערכת היחסים עם ההורים בנויה נכון, אז הכבוד והיראה בנויים אצלך נכון בנפש. כי כלפי האבא יש יותר יראה, כלפי האמא יש יותר כבוד, וכששניהם בנויים נכון בנפש, שהם כמו האלוהים שלך, אז משם אתה יכול לפתח נכון גם את הקשר לבורא כל העולמות, לשותף השלישי. אם במערכת הזאת יש סיבוכים, זה הרבה מאוד פעמים יוצר גם אי יכולת להכיר נכון את בורא עולם ובעיות באמונה.
יכול להיות
גם הפוך. אני אומר, זה שתי צדדים של אותו מטבע. כמעט תמיד יש מערכת יחסים גומלין בין האופן שבו אדם מתקשר להוריו לבין בורא עולם ובין בורא עולם להוריו. זה שלושה שותפים באדם, זאת מערכת אחת. יש הרבה מה להעריך בזה, אני רק אמרתי את זה על קצה המזלג. אני מסכים, יש מה להסביר בדבר הזה. לכן אומר המהר"ל, לכן, לא התכוונתי לאף אחד באופן אישי, לכן אומר המהר"ל, דבר מעניין מאוד, התורה אמרה לנו שכר על מצוות כיבוד אב ואם, לא על הרבה מצוות התורה גילתה מה השכר שלהם, מצוות כיבוד אב ואם התורה אמרה שני דברים שאדם מקבל עליהם כשכר, לשון הפסוק, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, ולמען ייטב לך. שתי דברים כתוב שם, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך. מי שמכבד את ההורים שלו, כלומר הוא דבוק בטוב שלהם, הוא מזהה את הטוב של ההורים והוא מכבד אותו. אם זיהית את הטוב של ההורים, סימן שנולד אצלך טוב. אתה כבר התחברת, אתה לא ענף תלוש, התחברת לשורש. בשביל זה קיבלת מצוות כיבוד אב ואם כדי שתוכל להתחבר לשורש. הופיע בך הטוב שזיהית אותו כבר שנמצא אצל ההורים שלך. למען יאריכון ימיך, אם באמת כיבדת ויראת נכון, יש גם, כמו שאמרנו, באהבה הזאת יש גם יראה. גילית שהטוב שנמצא בהורים שלך הוא לא קטן, הוא ביחס אליך הוא אינסופי. כמו שהטוב שאנחנו מכירים, מה שבא אלינו מבורא עולם, זה קצה הקרחון. אנחנו לא מכילים את הטוב של ריבונו של עולם לגמרי, אי אפשר, אנחנו רק נבראים. אותו הדבר בין ביחס להוריו. כשאתה מזהה את הטוב אצל ההורים שלך, אתה מזהה רק את קצה הקרחון. אבל אם אתה מכבד אותם ואוהב אותם, סימן שיש לך גם יראה. כלומר, אתה מבין שאתה נברא לעומתם. הם בראו אותך ואתה נברא. יש לך יראה. יש לך יראה, כלומר, אתה מזהה את הגודל שבהורים לעומת הקוטן שבך, למען יאריכון ימיך. גם החיים שלך נעשים ארוכים, גדולים, כי זיהית בתוכך את המימד הזה של היראה. זה פועל יוצא מהיחס הנכון כלפי ההורים. בעצם האדם מקבל את הערך הנכון של החיים שלו על ידי מצוות כיבוד אב ואם. כי הענף שלו מחובר לשורש. הוא מקבל נכון את האהבה שלו כלפי עצמו. הרבה אנשים יש להם בעיה לאהוב את עצמם אם לא הייתה מערכת יחסים תקינה באהבה לאבא ולאמא. כי אתה לא יכול לאהוב את עצמך אלא דרך השורש שמשם אתה נוצרת. כמו בורא עולם. האהבה שלך נובעת מאהבה והיראה כלפי ההורים. לכן זה מה שהתורה אומרת, למען ייטב לך ויאריכון ימיך, זה פועל יוצא ממה שאתה בנית בקשר שלך לבורא עולם. לכן אומר החיי אדם, דבר מופלא מאוד, לא תמצאו את זה בהרבה ספרים, אבל זו שיטת החיי אדם, וגם ספר חרדים מופיע אותו הדבר. הרבה אנשים חושבים שעיקר מצוות כיבוד אב ואם מסתכמת בעשייה. אבא צריך קוסטי, מביאים לו, אמא צריכה מגפיים, מביאים לה, צריכים לעשות מה אבא ואמא צריכים, עושים, זהו, מילאתי את חובתי, אני הולך הביתה, מה שהייתי צריך לעשות. אומר החיי אדם, תדע לך, עיקר מצוות כיבוד אב ואם נמצא במחשבה. לא שוויתרנו על המעשה, אבל עיקר מתחיל, לקרא לכם את לשונו כאן. הכיבוד הוא במחשבה, במעשה, בדיבור. במחשבה, כדכתיב, נבזה בעיניו נמאס ויתירה השם יכבד. כלומר, יכבד במחשבה. דאין לומר שבליבו ובעיניו הם נבזים, רק שמכבד אותם בדברים. אם כן הם שווים בעיניו כמו, שהרי גם הוא נבזה בעיניו. אלא על כוכחה, דרוצה לומר שמכבדם בליבו, שהם חשובים בעיניו ובליבו. דהיינו, שידמה בעיניו שהם גדולים ונכבדי הארץ. אף שיהיו בעיני שאר בני אדם, אינם חשובים כלל. וזהו עיקר הכיבוד. שאם לא כן הרי כתיב בישעיהו, בפיו ובשפתיו כיבדוני וליבו רחק ממני, כמו שכתבתי. אחר כך הוא מפרט איך זה בדיבור ואיך במעשה. אומר חיי האדם, עיקר הכבוד לאבא ואמא זה ביחס, במחשבה ובלב. מה שאתה מעריך אותם שהם חשובים, שהצלחת לזהות שיש בהם טוב מיוחד, גדול, יותר ממך. אחר כך מזה מתפתח גם הצד של המעשה וצד הקרבה המעשית. עד כדי כך, שישנו חידוש הלכה מאוד מאוד מיוחד שיש שחלקו עליו, אבל כך סובר רבי חיים שמואלביץ', ראש ישיבת מיר לשעבר זל, כן, זצל, כותב בספר שלו בשיחות מוסר, והוא מופיע גם בספר הזיכרון שלו, אומר חידוש מופלא, היו שחלקו עליו, אני כבר אומר, רב שלמה זלמן אוירבך חלק עליו ועוד שחלקו, אבל לקח את היסוד הזה של הספר של החיי האדם ופיתח אותו בעוד נקודה. הוא אומר, אתה יודע מתי אדם יכול לצאת ידי חובת כיבוד אב ואם בצורה שלמה? הוא אומר, רק כשאדם מצליח לזהות באבא ואמא שלו איזושהי נקודת טוב מיוחדת, שבדבר הזה הם אחד בדור, אין עוד מישהו כמוהם, בדבר הזה הם הכי מיוחדים בדור, להריץ אותם מצד הנקודה הזאת, וכל הכיבוד אב ואם נובע מצד המקום הזה. הוא אומר, אם לא הגעת למקום הזה שאתה מזהה משהו שאבא ואמא שלך מיוחד, אין אצל אף אחד אחר בדור הזה, הוא אומר, עוד לא יצאת בשלמות חובת כיבוד אב ואם. רב שלמה זלמן אוירבך חולק עליו, לא מסכים איתו, אבל אני רק מביא את זה כדוגמה, אני רק מביא את הדבר הזה כדוגמה לדבר שעיקר מצוות כיבוד אב ואם זה נמצא במחשבה, ביחס, בכבוד וביראה שאתה רוחש להם. זה הבסיס בשביל ליצור את האהבה. אני אומר, מביא את כל זה כדי שנבין, כל מה שלמדנו עד היום במסילת ישרים של הצדיק, בא לבנות לנו בנפש את המימד הזה של היראה. ועכשיו אנחנו יכולים להוסיף אליו את היראה, את המקום הזה של הכבוד, כדי לפתח את האהבה שאנחנו צריכים לעשות בכל קיום המצוות. כל מערכת קיום המצוות עכשיו לאדם שהוא חסיד, זה צריך להיות פיתוח של המקום הזה של תנועת אהבה, של מעשה אהבה, של קשר אהבה כבן להוריו. כבוד ויראה שעליהם מבוססת אהבה, שאותם עכשיו הרמח"ל רוצה לברר לנו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם שהכל נהיה בדברו. יש לי עוד הרבה מה לדבר. כן.
ואני הראש שלי עובר לאותם ילדים שיש להם הפרעות שונות, שהם יותר בחינוך המיוחד, ובאמת יצר המרד שלהם, האנטי שלהם הוא די חזק. השאלה היא, יש איזושהי התייחסות, תמיד כשאתה מדבר על זה אני חושבת מהקבוצה הזאת, האם יש איזושהי התייחסות לאוכלוסייה המיוחדת כזאת? ונכון, אפשר לבוא ולומר, אני אולי מנצלת איזושהי תשובה שאולי בגיל מתקדם יותר, יש יותר רגיעה וכדומה, ואולי זה יבוא יותר
מוגע.
אבל הייתי רוצה לשמוע בגלל זה
מהרגילים. א', יש, צריך להעריך בזה, זה לא כאן, באופן כללי, אני חושב, יותר אהבה ויותר אמון. זה שפשוט, אין משהו מיוחד.
תדלגו על גיל ההתבגרות.
יותר אהבה, יותר קשר.
זה חוץ מגיל ההתבגרות.
גיל ההתבגרות היום נגמר בגיל 40, אם הוא נגמר. אבל צריך יותר קשר ויותר אהבה ויותר כבוד כדי לעזור להם לפתח את המקומות היותר מיושבים בהם. כן. אומרנו הרמח"ל, ופה אני רוצה עכשיו רק לעשות את ההשלמה לענייננו, לעבודת השם, להשלים את התמונה. הפיתוח השלם של האהבה, אנחנו לא מדברים רק על האהבה הפלטונית, שאדם יושב ומאוהב בקדוש ברוך הוא, ורק חושב מה הוא מעריך בו ומה הוא אוהב. זה אמרנו, זה קיים אצל כל אדם, להתבונן בטוב השם. אצל החסיד, עיקר הפיתוח של האהבה נוצר מהמעשים. מהקיום המעשי של התורה והמצוות. והקיום המעשי שנובע מתוך המקום הזה של אהבה. ובזה אני רוצה קצת להתבונן איך המעשים מפתחים את האהבה בין כל שני אנשים, אבל בפרט בינינו לבין בורא עולם. הבסיס של התרקמות האהבה כשהיא מבוססת על הכבוד והיראה, הוא תלוי בזה שאני רוצה בקיום הרצון של הזולת. כדי לאהוב מישהו באמת, אני צריך להיות שמה שהוא רוצה צריך להיות חשוב לי. זה הבסיס של כל אהבה. אם מה שהוא רוצה שיהיה חשוב לו, מה שאני רוצה יהיה חשוב לי, אין אהבה. התחלה של חיבור במישהו שאני מכבד אותו, מעריך אותו, ירא ממנו, רוצה קרבה אליו, זה שהרצון שלי והרצון שלו מתחילים להיפגש. מה שחשוב לו הופך להיות חשוב לי, מה שחשוב לי הופך להיות חשוב לו. ככל שיותר אני מכיר אותו, מכיר מה שחשוב לו, זה הופך להיות חשוב לי, מתחיל להיווצר אחדות, מתחילה להיווצר חיבור. הביטוי של זה, זה שאני עושה את מה שחשוב לו, כשאני מבצע את זה ממש, לא רק אומר שזה חשוב לי, מוכן לעשות דברים למען הזולת שאני יודע שהם חשובים לו, בזה אני מחבר את הרצון שלי אליו. וכשהוא עושה משהו שחשוב לי, שמצד עצמו הוא לא היה עושה, הוא לא חשוב לו, הוא עושה את זה בעבורי, זה מתחיל לחבר אותו אליי. הרצונות מתחילים להיפגש, נוצרת פה אחדות. כמובן, זה מהלך שאפשר לעשות אותו בלי סוף. אותו הדבר בין בני אדם, בין בן להוריו, אותו הדבר בינינו לבין בורא עולם. כשאנחנו מקיימים מצווה, מה נמצא בעצם במצווה? רצון השם. כשאנחנו רוצים את רצון השם, אנחנו נותנים ביטוי לאהבה, אנחנו רוצים את מה שחשוב לו. איך כתוב, חז"ל אומרים בגמרא, אנוכי השם אלוקיך, אנא נפשי כתבית יהבית. יש שתי פעמים, אנא נפשי, הפירוש הפשוט זה, אני את עצמי כתבתי נתתי, אבל פירוש המילה נפשי זה גם רצוני, כמו אם יש את נפשך, יש את נפשכם לתת את שם את דינה. אז נפשי זה רצוני. שנייה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני את רצוני נתתי. כשאנחנו מקיימים את רצונו, עצר רצונך כרצונו, הרצונות שלנו נפגשים, ומתחילה להיווצר פה אחדות של אהבה. כן.
החיבור הזה, הוא לא דווקא בין בן לאב ובין בינינו לבין בורא עולם, אני חושב שזה גם בין אדם לחברו.
אדם לחברו, אדם לאשתו.
זה דוגמה של הרב עמיטל. הרב עמיטל,
זכר צדיק לברכה.
הוא כותב בספר שלו, שהוא והרב ליכטנשטיין, שהם שימשו ביחד, אז ברור שהיו הבדלי גישות. אבל מה היה הקו המנחה? כשהוא ידע שיש ביניהם ויכוח על איזשהו עניין, שמשהו שמאוד מאוד מאוד חשוב לרב ליכטנשטיין, הוא ויתר. וכשהרב ליכטנשטיין ידע שהוא מאוד חשוב לו, זה היה עניין של סטנדים בבית המדרש, איך ככה ואיך ככה, תמיד אחד ויתר לשני בעניין שהוא ידע של השני, זה מאוד מאוד חשוב.
זה הבסיס של כל...
ואז היה ביטול, ולכן היה חיבור מצוין ביניהם.
אתם יודעים למה מזוזה נמצאת על הדלת של הבית בצורה אלכסונית? יש מחלוקת בין הראשונים, יש דעה שצריך לעמוד ישר, יש דעה שצריכים לעמוד מאוזן. אז עשו את זה באמצע. להגיד לך שהיסוד של כל השלום בית זה הפשרה בינו לבינו, וצריך לנשק את זה כל פעם שנכנסים. אבל נכון, זה היסוד הזה שאת אומרת, הוא נכון? תראה, אז פה, אבל זה חיבור חלקי. אני, במחילה, אני אומר, הבסיס הוא מתחיל בזה שאני מכבד את מה שחשוב לך. השלב היותר זה שגם אני משתנה ואני עושה את מה שחשוב לך, אף על פי שאני לא הייתי עושה את זה. נכון. אבל זה ודאי שמה שאמרת זה הבסיס לדבר הזה. לכן כשאנחנו מקיימים את רצון השם, אנחנו מחברים את הרצון שלנו אליו, ואנחנו גם מאפשרים לרצון שלו שרוצה להתחבר אלינו לתת לו מקום. מה זה לעשות נחת רוח ליוצרנו? הוא רוצה להנחית את הרוח שלו פה, הוא רוצה שיהיה מישהו שיקיים את מצוותיו ויגלה את הקדושה שלו בעולם. כשאני מקיים מצווה, אני לא עושה את המצווה רק כדי לצאת ידי חובה, אלא לתת לו את האפשרות להתגלות פה, זה מתוך אהבה. אני עושה כי אני אוהב אותו ורוצה לתת לו מקום. אני נותן את עצמי בשביל קיום המצווה שלו, זה מעשה של אהבה. אבל יותר מזה, ופה אני רוצה להגיע לנקודה האחרונה המרכזית שלנו בנושא הזה. יש טעות בסיסית של אנשים במושג אהבה שטועים, רוב העולם טועה בזה, שחושבים שאהבה מולידה נתינה. אדם שאוהב מישהו, אז הוא רוצה לתת לו, רוצה להעניק לו. האמת היא שזה בדיוק הפוך. כשאתה נותן למישהו, אתה אוהב אותו. היכולת לבנות נתינה, לבנות אהבה, לבנות קרבה, זה על ידי שאתה נותן לשני. ואני אסביר את זה בשלוש רמות. ותראו עד כמה הדבר הזה כל כך פשוט, וזה עומק הקשר שלנו בין בורא עולם בקיום המצוות. זה כמו, רק אתן את זה דוגמה. כמובן, כשאנחנו מדברים על נתינה, זה, כשאני אומר נתינה, זה הכוונה לפי מה שטוב, טוב לזולת. יש, הרי יש סיפור כזה שבעל מקצוע, אחד שיש לו נגריה, בא הביתה לאשתו ואומר לה, שלום אשתי היקרה, יש לך היום יום הולדת, קליתי לך ארגז כלי עבודה חדשים. לכבוד יום הולדת? אז זה לא נקרא אהבה, למה? כי הוא נותן לפי הערך שלו, הוא לא נותן לפי הערך שלה. נתינה כמובן זה לפי של הזולת, אבל נתינה לפי הערך של הזולת, מה שאתה מעריך שחשוב לו, זה בונה את האהבה. ואני רוצה להסביר את זה למה. קודם כל, אם אני רוצה באמת לתת לזולת לפי מה שהוא צריך, זה מכניס אותי כבר לעולם שלו להכיר מה חשוב לו, מה טוב לו. אם נתתי לו משהו, סימן שפיניתי את מחשבתי והרגשתי לתוך עולמו ונתתי לזה ביטוי. זה כבר מעשה של אהבה, זה כבר מעשה של חיבור, עצם המודעות לחשיבות של השני, שאני מזהה את הטוב שבו, רוצה להעצים אותו, רוצה להתחבר אליו. דבר שני, כמיים לפנים לפנים. ברגע שאני עושה מעשה כזה של אהבה, מצידי זה מעורר גם אהבה מהצד השני. אתה מגלה משהו, כמה הזולת חשוב לך, הזולת מתעורר להרגיש, כמה אתה חשוב, שיש מישהו שחושב עליו. אבל הדבר האמיתי, וזה הדבר העמוק ביותר, כותב אותו הרב דסלר במכתב מליהו, אולי מישהו מכיר, זה מפורסם, בחלק הראשון שלו, יש לו קונטרס שנקרא קונטרס החסד. אומר הרב דסלר, דבר מאוד יסודי, למה נתינה בונה אהבה? וככה הוא רוצה להסביר גם מה זה את המצווה של ואהבת לרעך כמוך. הוא אומר, כשאתה נותן למישהו אחר, מה מתרחש פה? אתה לוקח כוח חיים שבך, חיות שבך, אתה משקיע את זה במישהו אחר, ונתת את זה למישהו אחר. חיים מתוכך, אנרגיות, מחשבה, הרגשה, רצון, השקעת בשני. עכשיו בשני יש חיות שלך, נמצאת אצלו. נו, אתה, איך לא תאהב אותו? ואהבת לרעך כמוך, אומר. מה החוכמה ואהבת לרעך כמוך? אם השקעת הרבה באדם מסוים, אז אתה אוהב את החלק שבך, שנמצא אצלו. מה התורה מצווה אותך? תמלא את האחרים בחלקים שבך, ואז אין בעיה, לאהוב את כולם. ולאהוב מישהו אחר, כלומר להעניק משהו ממך אליו, הנתינה יוצרת אהבה, אומר, אתה יודע, למה כשאתה נותן יש אהבה? כי בעצם העברת חלקים ממך אליו, ואדם אדם קרוב אצל עצמו, אז הוא אוהב את מה שאצלו, נמצא אצל הזולת. האמת היא זה מתחיל עוד לפני הנתינה, כי באמת כל עם ישראל זה נשמה אחת, זה גוף אחד, אבל אנחנו לא מזהים את זה, אנחנו חיים בתוך גוף שאין לנו את התודעה לזה. כשתיתן לשני, תעניק לו משהו מעצמך, זה יפתח את ההכרה, את המודעות שלך, עד כמה אתה והשני בעצם מציאות אחת. אותו הדבר, דרך אגב, כמובן ככל שהמקום שהנתינה יהיה יותר עמוק, יותר אינטימי, יותר פנימי, כך איכות האהבה, כך הצורה שלה משתנה. לכן יש לנו כמה מצוות של אהבה. מצוות אהבת אדם לחברו, אדם להוריו, אדם לאשתו, זה מקומות אחרים של אהבה, כי זה מביא נקודות אחדות אחרות, נקודות חיבור אחרות של נתינה. מה אני נותן להוריי, מה אני נותן לילדיי, מה אני נותן לבן זוגי, זה נתינה מסוג אחר, ולכן אהבה מסוג אחר. כל צורות האהבה יש לנו גם כלפי בורא עולם שהצטווינו באהבה. כשאנחנו מקיימים מצווה כלפי בורא עולם, בורא עולם עושה מצידו מעשה של אהבה, של נתינה. הוא נותן לנו משהו ממנו, את עצמי אנוכי נותן, ואנוכי, אנה נפשי אהבית נתתית. כשאנחנו מקיימים מצוות, אנחנו נותנים לו משהו מעצמנו, את הרצון שלנו, ומאפשרים לו, את יודעים, לפעמים לקבל ממישהו, זה גם לתת לו. מישהו מאוד מאוד רוצה לתת לך, אתה מקבל, נתת לו המון בזה שאפשרת לו לקבל. זה שאנחנו מקיימים את המצוות, אז לא רק שאנחנו נוצנים את הרצון שלנו, אנחנו מאפשרים לקדוש ברוך הוא לתת לנו את האהבה הגדולה שהוא רוצה לתת לנו, את הנחת רוח שהוא רוצה להתגלות פה בעולם. כשאנחנו מאפשרים לו לאהוב אותנו, אנחנו עושים בזה מצידנו מעשה גדול של אהבה. וכשמתייחסים ככה לכל מערכת המצוות, כמו שאומר הרמח"ל, בחסידות כבן להוריו, ואחר כך זה התפתח בקדושה, בין כבעל לאשתו ואישה לבעלה, זה מעשה אהבה, זה קיום מצוות ברמה אחרת לגמרי. שהקדוש ברוך הוא רק אומר לך משהו קטן, מה חשוב לו, מה הוא רוצה, ואתה כבר רץ לקיים ולממש את זה, זאת מערכת יחסים של אהבה, שאותה בעזרת השם נלמד בחסידות. טוב, עד כאן להם.